ממשיכים את סדרת השיעורים בנושא מאורות העם היהודי. השיעור הזה מוקדש לזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו, והנושא של השיעור הזה הוא הרב רבי יצחק ניסנבוים, והשיעור נמסר על פי מאמר בספר אלה הזכרה. הרב רבי יצחק ניסנבוים נולד בעיר בוברויסק ברוסיה הלבנה ביום חפי תשרי בתפרי שחפתת. שם אביו היה רב אברהם ליפמן ושם אמו נחמה. הוריו עסקו במסחר. תחילת פרנסו ברווח בשל פשיטת רגל של אחד מלקוחותיהם. הורם מצבם הכלכלי ופרנסתם הייתה בדוחק, אך אהבתם לתורה הייתה גדולה, והם עשו למעלה מכוחם כדי לחנך את בנם בדרך התורה. בהיותו בגיל בר מצווה נפטר אביו, ועול הדאגה למשפחה, הוא ושלושת אחיותיו הצעירות ממנו, הוטל על אמו האלמנה. הנער הרך בעל רגשות העדינים אמר לשתף את עצמו בפרנסת הבית. אמו לא הסכימה לזאת בשום פנים, והחזירה אותו לספסל הלימודים. ראשית לימודיו היה בחדר, ובמלאת לו 12 שנה נכנס לישיבה. לאושרו למד בחדרים אחדים בעלי שיטות שונות בהוראה. מהם שהרבו בלימוד המקרא, מהם שנתנו את זכות הבחורה ללימוד הגמרא. יצחק הנער הפיק תועלת משתי השיטות כאחת. רכש לו בקיאות במקרא וידיעה טובה בתלמוד. גם בוברויסק הייתה עיר של תורה בימים ההם. רבניה המהוללים היו ידועי שם ברחבי רוסיה וליטא. אך האלם הצעיר בעל הכישרונות היה שואף להרחיב את אופקו, והוא גלה למקום תורה. תחילה למד בישיבת וולוז'ין, שבראשה עמד באותו זמן הנציב. הוא למד שם בשקידה עצומה, אבל בגלל ההרעה שחלה במצבם הכלכלי של קרוביו שתמכו בו, היה נאלץ לעזוב את וולוז'ין כעבור חצי שנה ולמד בעיר פוריץ, מקום מגורי קרוביו. משם עבר לווילנה, לבסוף חזר לבית מדרש בעיר בוברויסק ואל בית אמו. אך עתה בשובו לעיר למדתו נמנע עם הבחורים המצוינים. היה ידוע כבקי בכל השס, לומד בשקיטה אורחיים ביורדיה, ומנסה לעתים למשוך גם בעת סופרים. בשנת תפרי שמם ת' 1889 נסע לו לאישה בת תלמיד חכם ממשפחה מיוחסת שניהלה בית ספר למלאכה לנערות ביר מינסק. כך יכול היה להמשיך בלימוד תורה גם לאחר נישואיו ולבנות את עולמו הרוחני. בחורף תפרי שנון א', לאחר פטירת חותנון, נתמנה להיות ממלא מקומו בבית המדרש של גצוב. בעיר זו היה עליו להגיד שיעור לפני קהל בכל יום, ולפעמים גם לדרוש בשבתות. בשנת תפרי שנון ג' נשמח להוראה. סמוך לנשואיו התחיל גם בעבודתו הציבורית, ושם נודע גם בערים אחרות. בסיוון תפרי שנון ד' נתמנה להיות מזכיר המרכז הרוחני מזרחי של חובבי ציון. הוא השתקע בביאלוסטוק ושימש יד ימינו ואיש אמונו של הרב רב שמואל מוליבר. הוא הצליח בעבודתו, אבל תחפו עליו צרות בביתו. מת עליו בנו השני שנשאר לו, ומצב בריאות אשתו נתרופף מאוד. אז גמר בליבו לעזוב את ביאלוסטוק ולעבור לעיר אחרת. באותו הזמן הוצע לו משרת הוראה בתלמוד, בבית ספר ובמושבה רחובות. הוא שמח על הזדמנות שבא לידו לעלות באופן זה לארץ ישראל. והנה דווקא בארץ ישראל הזהיר אותו לא לעשות זאת. נאמר לו שאם באמת יש ברצונו לעזור להתפתחותו של היישוב בארץ, מוטב יהיה אם ימשיך לשבת בגולה ויקדיש שם את כוחותיו לעבודה למען הארץ ורעיון התחייה הלאומית בין ישראל למזרח אירופה. התחייה הלאומית בין יהודי מזרח אירופה. כאשר נודע בוורשה הדבר רצונו לעזוב את ביאלוסטוק, הוזמן לשם על מנת לשמש דרשם בבית הכנסת אוהל משה, וכך עזב את ביאלוסטוק לאחר שישב בה 6 שנים. בשבתו בוורשה לרחש לו קהל מעריצים רב, ובית הכנסת אוהל משה צר היה מאכיל את המוני שומעיו. בסוכות תפרי סמך ב' נוסדה אגודת מניות בשם מוריאה במטרה להקים בית כנסת גדול. כעבור 3 שנים נקנתה חצר גדולה, ולדרשותיו הותקן אולם מרכזי שהיה במקום ל-1,000 איש. בהמשך השנים לא הספיק המקום זה לקהל שומעיו. הבית היה מתמלא מפה לפה עוד לפני התחלת הדרשה, ואף הפרוסדור עם מדרגות והחצר היו מלאים אנשים. בשנת תרסד מת עליו אשת נעוריו, וקרוב לזה מתה גם אמו האהובה שמסרת נפשה על חינוכו. הוא היה שבור ורצוץ משני אסונות אלה, אך אהבתו העזה לארץ ישראל הפיחה ברוח חיים ומרץ עלומים, ובשנת תפרי סמכי 1905 ערך מסע לארץ. הוא יצא לדרך מיד לאחר פסח וחזר בסוף הקיץ. בסוף החורף תפרי סמכתת 1909 התפטר מכונתו הרשמית מטעם ועד האודיסאי לאחר שבמשך 11 שנה ערך כ-300 ביקורים ב-180 ערים בעיירות ברוסיה, פולין וליטא. מספר הדרשות והנאומים שנשא בתקופה זו הגיע ל-700. מכאן ואילך התמסר רב ניסנבוים לעסקנות ציבורית בתוככי ורשה רבתי. הוא מצא לו כר פעולה נרחב. ענייני קהילה, ענייני חינוך, וביוחד החינוך וביוחד החינוך התורני והישיבות. אנשים גדולים וחשבים קנו את עולמם בפעולותיהם בתחום הקהילה היהודית הגדולה של ורשה, ואחד הנודבים שמהם היה הרב ניסנבוים. עם הצטרפותו למפלגת המזרחי בשנת תרע"ט, 1919, הרי הוא מקדיש את עיקר מרצו להסתדרות הזאת. בימי מלחמה העולמית הראשונה השקיע עמל רב בטיפול בפליטים יהודים שנקלו לוורשה בסביבתה וביתומים, קורבנות הפרעות באוקראינה וערי פולין. עם ראשית העלייה לארץ עשה רבות לטובת החלוצים ועולים האחרים לארץ ישראל שעברו את וורשה, מהם שנאלצו לחכות זמן ממושך עד שנסדרו כל ענייני הדרכונים שלהם ברשיונות העלייה לארץ. עזר כנגדו בכל הפעולות אלה מצא לו באשתו השנייה, שמדמתה לו בתשוקתה עזה לעזור לזולת בכל עת הצורך. בשנת תרפ"ג תקפה אותו מחלה קשה, שריתקה אותו למיטה לזמן ממושך ונתקה אותו מעבודתו הציבורית. בקיץ תרפ"ה חידש את עבודתו הספרותית, אף על פי שסבל קשות ממחלת לב וחולי עיניים. היה עוסק בתורה ומעלה רעיונותיו על הכתב בסתיו במזכירו הנאמן. על אף סבלו היה מחדש גם את פעולתו הציבורית, ובייחוד את פעולתו לטובת ההסתדרות המזרחי והפועל המזרחי. בקיץ תפרש צעדי זין נבחר רב ניסנבוים לנשיאה של הסתדרות המזרחי בפולין. הוא היה נשיאה האחרון. ברוב אהבתו לעמו התגבר על כל מחווי ליבו, עבד ופעל, תרח ולא יגע, עד אשר באב תפשנג הוצא להורג יחד עם קדושי עמו בגיטו ורשה. עוד בשחר ילדותו דווקא בו אהבה לציון. הסיפורים והאגדות על הארץ ששמע בבית תורה והלהיבו את דמיונו, והלימוד והעיון בספרים בימים שעל אחר כך הגבירו את אהבתו. לפי שיטתו, אוהב האמיתי הוא תמיד נותן ולא מקבל, ואת זאת קיים. עבודתו נעשתה בצורות שונות, כשרוב כישרונותיו המבורכים, ההשפעה אישית, ייסוד אגדת למען ארץ ישראל, דרשות ונאומים, מאמרים וספרים, נסיעות ממקום למקום לשם עטפה לרעיון חיבת ציון, וחליפת מכתבים למחביר עם אגודות ויחידים מכל קצות הארץ. במכתבים אלה השקיע ממיטב רגשות ליבו. אוסף ההעתקות של מכתבים אלה הכיל 5 כרכים. הוא השתתף בכינוסים ואספות רבות ובקונגרסים. תמיד הטיף לציון ונלחם למען דעותיו בעקביות. בשעה שעלתה על הפרק הצעת אוגנדה בשנת 1904, הוא היה אחד הלוחמים הנלהבים נגדה. בתחום הציונות המדינית והציונות הדתית זכה למעמד של מורה ומנהיג. הוא היה מן הראשונים לייסוד התנועה הדתית-לאומית בישראל. עם כניסתו למפלגת המזרחי עשה הרבה למען ביצור מעמדה של היהדות הדתית בציונות. חלקה בעלייה לארץ ובהתיישבות. הוא היה תומך נלהב של הפועל המזרחי, פעולתו זכתה להערכה אמיתית מצד תנועת הפועל המזרחי. ביקורם על שמו את אחד הקיבוצים החלוצים ביותר, בירות יצחק. קיבוץ זה היה הוותיק ביותר מכל היישובים במבורות הנגב, סמוך לעיר עזה, עלה על הקרקע בשבט תש"ג. בראשית מלחמת השחרור הופגזה בירות יצחק בצורה קשה על ידי המצרים. ביום ח' בתמוז תש"ח ניסו המצרים לחדור אליה, אולם נהדפו באבידות רבות. גם רבים מתושבי בירות יצחק נפלו, אבל הקיבוץ נשאר בידי ישראל. לא רק בעל רעיונות הרב ניסנבוים, הוא היה גם בעל סדר וכוח ארגון מצוין. בעודו צעיר לימים שיתף את עצמו בפעולה ארגונית שחתכה את גורל עתידו לכל ימי חייו. וזה הדבר הצטרפותו לאגודה נצח ישראל. מרכז האגודה זאת היה בשיבת ולוז'ן, בין חבריה נמנה גם חיים נחמן ביאליק, ומטרתה הייתה יישוב ארץ ישראל לתרת הקודש וטיפוח רגשי אהבה לקנייני היהדות בגולה. בקיץ תפרש נון א' הצטרף לאגודה זאת. כעבור 8 חודשים עם סקירת ישיבת ולוז'ן, הידיעה של תונות הרוסים, הוא עבר מרכז האגודה למינסק והרב ניסן בוים הוא עמד בראש ההנהלתה. מתפקידו היה לנהל את האגודה וגם להוסיף אליי חברים חדשים, דבר שלא היה קל כלל וכלל באותם ימים. הוא הצליח בניהול האגודה. נצח ישראל לא הסתבך בסכסוכים עם אגודת בני משה, שענייניהם היו גובלים, ובמשך ובשעה שעמדו לייסד סניף לאגודת נצח ישראל בארץ ישראל, עלה בידו לא להיכנס לסבך המריבות בין האשכנזים והספרדים וענייני החלוקה בירושלים. בעקבות פעולותיו בנצר באגודת נצח ישראל הגיע שמו אל הרב שמואל מוליבר, שמינהו להיות מזכיר המרכז הרוחני, או כפי שנקרא בקיצור בשם מזרחי. המרכז הרוחני נוסד בשלהי שנת תרנ"ג, והרב מוליבר בעצמו עמד בראשו. מטרתו הייתה לנהל תעמולה לטובת היישוב בארץ ישראל ולהרבות את מספר התומכים ביישוב, כי לפי תקנות הממשלה הרוסית היה דבר זה אסור שיעשה על ידי הוועד האודיסאי הרשמי. בשם המרכז הרוחני נעשו באותו זמן דברים רבים שעמדו ברום עולמם של העוסקים ביישוב ארץ ישראל. נרכשו אלפי חברים חדשים לחובבי ציון, וגם הוגשה עזרה חשובה מאוד הן ליישוב החדש והן לישן שבארץ. נוסף על עבודה מעשית בארץ ישראל, ניהלו אנשי המרכז הרוחני גם את התעמולה הרעיונית ויצאו חוצץ נגד מתנגדיהם לסוגיהם השונים. הייתה זאת חזית רחבה מאוד. גם באיסוף הכספים טבע, גם איסוף כספים טבע מחשבה וארגון. נאספו תרומות בצורות שונות. לנטיית גן שמוע בחדרה על שם הרב שמוע ווליבר, וכרטיסי ברכה לראש השנה. אגב, אחד הכרטיסים האלה היה פעם מאותר בשיר מעת חיים נחמן ביאלק, שנכתב במיוחד לתכלית זאת. משלוח מנות שהכנסתה הייתה קודש ליישוב ארץ ישראל ועוד. על הרב ניסן בוים היה גם לעסוק בעבודת הוראה חלקית כדי לקיים את ביתו, כי מזכורתה עם עול העבודה המרובה הזאת הייתה זעומה. ועבודה נתווספה לו עוד יותר בראשית הקיץ תפריש נונזיין, כאשר הוטל על הרב ניסן בוים גם עול העבודה הקשה, שהייתה קשורה בהכנות לקונגרס הציוני הראשון. בקונגרס זה נבחר הרב מוליבר לאחד מארבעת המורשים ברוסיה, במרחשוון תפריש נונחת, 1890 התקיימה בביאלסטוק אספת היסוד של ההסתדרות הציונית. בכל העבודה הארגונית הזאת עסק הרב ניסן בוים עד שעבר לוורשה ועבר לשורת המנהיגים בציונות. הרב ניסן בוים היה איש אשכולות ומיצוי מידותיו זה עניין לדיון מיוחד. לפי דברי אחד מבקריו, השקפותיו בציונות הן שיטה מקובצת, כי יש בהם גם ציונות מדינית של הרצל, וגם ציונות מעשית של חובבי ציון, וגם ציונות רוחנית של אחד העם. וכדברים האלה ניתן לומר עליו גם בעניין השקפותיו ביהדות בכלל. הוא גדל על ברכי יהדות התורה והמצווה. היה מעורה בעולמם של המתנגדים וספג לתוכו תורת החסידות והקבלה. הוא שפע ממכתביו ושיטתו של רב שמשון אופל הרש, וגם העמיק לעיין בשיטותיהם של בעלי חוכמת ישראל, שבדבריהם עסק עם צאתו לעולם הספרות, וגם עשה להם אוזניים ביותו בגיל העמידה. את השקפותיו הביע בדרשותיו שיופיעו אחר כך בדפוס ובספריו הגוטלב, היהדות הלאומית, הדת והתחייה הלאומית, קנייני קדם, המסורת והחירות, וגם במאמרים בודדים שנתפרסמו בבימות שונות. דבריו צריכים לימוד, והם אקטואליים גם בשעה זו ברובם הגדול. בדבריו על מהות היהדות התמימה הוא מבחין בארבע תקופות התפתחות לפי תחום השפעתם: יהדות ממלכה, יהדות לאום, יהדות קהילה ויהדות בית כנסת. אפילו בזה רואים את האיש בעל המזיגה. אוכל זה מצד אחד ברעיון התפתחות ביהדות, אבל מאידך מתוך נאמנתו ודבקותו במסורת הוא מקבילו לעניין של תחום השפעה בלבד. במשבר שסתרר ביהדות בדור האחרון רואה הוא לא משבר של גסיסה אלא משבר של לידה מחדש, שתכליתו שיבה לרעיון של יהדות ממלכה ויהדות לאום, ממלכת כהנים וגוי קדוש בארץ ישראל. ואת הרעיונות האלה הוא הולך ומפתח בצורה נעימה לקריאה ובכוח שכנוע רב. המושג יהדות אינו אצלו שם נרדף למושג דת, ואף לא למושג תורה בלבד. הוא כולל בקרבו גם דת וגם תורה וגם אומה. לדעתו, היהדות הוא עניין פרטי, כלומר כל פרט מחויב בשמירתה, וגם עניין ציבורי ולאומי, כלומר הציבור והלאום צריכים לשמור אותה בתור כלל, וגם צריכים לפקר שהפרטים חברי הציבור ובני אלוהים ישמרו אותה. כי עיקר ראשון במסורת היהדות הוא רואה את חיי העבודה והמסחר בכלל זה. גם הכהנים והלווים היו עובדי עבודה. עיקר השני הוא המוסר בכל הכיפו, הכולל בקרובו האמת שבלב יושר צדק וכל המידות המוסריות האחרות שנמנו בתורה ובדברי נביאים וחז"ל. על היחס שבין היהדות והארץ הוא אומר שיהדות קבעה צורתה בחיים וטבע עליהם את חותמה בהיותה בארץ ישראל, ורק כן צריכה היא לשוב לארץ ישראל עם חפצי חיים. אור החיים של היישוב בארץ צריכה לגלם בתוכו את סדרי החברה הישנים שלנו. סדרי החיים מבוססים על עבודה גופנית וצדק חברתי כפי שהם מתוארים בתורה בנביאים. בניין העם העברי על יסודות לאומיים בלעדי הדת העברית זהו בניין אגבי יסודות רופפים, שאין ניסיון לקיומו בעבר ואין כל ביטחון לקיומו בעתיד. יישוב ארץ ישראל הוא מצווה וכל העוסקים בו בבנייניו במצווה הם עוסקים. גם אנחנו התומכים במתיישבים בארץ ישראל הרינו מסייעים בידי עושי מצווה. אם יש בין המתיישבים גם עוברי עבירה, הרי לזה אין הם מקבלים מאיתנו סיוע בדרך ישרה. גם את העולים לארץ בין ברירה יש לראות כבונים את הארץ ולא כבורחים אליה. עליהם הוא ממשיר דברי חז"ל, כשם שהיונה שב על התיבה, כך ישראל עתידין לשוב מן הגלות לארצה מפני עול הגויים. ולא מצא היונה מנוח, אילו מצא מנוח לא הייתה חוזרת. וכך תורה ישראל וארץ ישראל הולכים ונרקמים אצלו למסכת אחת להשקפה יהודית שלמה. גולת הכותרת בעבודתו הלאומית והדתית של הרב ניסים בוים הם דרשותיו. הדרשה בישראל הייתה מאז ומתמיד משענת לקיומה של האומה, ורב ניסים בוים היה אומן הדרשה. היה בא בדרשתו מין מזיגה של המגידות הישנה והעטפה החדשה בצורתה המודרנית. בתוכנה הייתה רצופה הלכה והגדה פילוסופיה של החיים וחלום ציון. תורה וציון היו הציר שעליו היו סובבות, הוא היה הראשון שהנהיג את הדרשה העברית בגולה. עוד באותו נער בגיל 9 היה אוהב להקשיב לדרשות המגידים השונים. תמיד היה כובש לעצמו מקום ליד הבימה כדי שיהיה קרוב לשמוע את הדברים. כפי שהוא מידע על עצמו אחד המיוחד שדבריו נחתו עמוק עמוק בליבו והיו חיים בו עשרות בשנים כביום אמירתם. היה המגיד מכלם. מצד שני מעיד הוא על עצמו גם כן שקרא את סבריו של דוקטור ילניק פעמים אחדות והם הם שקבעו את צורת דרשתו. נפשות רבות עשה ליהדות ולציונות בדרשותיו, ואת אשר אמר על הדרשות המגיד מכלם והרושם שעשו עליו כן אומרים על הרב ניסים בוים, שהרבה אנשים אומרים שהייתה להם זכות להקשיב לדרשותיו בזדמנויות שונות. עדיין טעם הדברים שמור בפיהם כל עוד היו בחיים ורענן את רוחם. הדרשות שדרש בית כנסת מוריה כונסו בשלושה ספרים, דרשות לכל שבתות השנה והמועדים, הגות לב והיהודות הלאומית. ספרים נוספים הקדיש לדרשותיו האחרות. הרב ניסים בוים חונן גם בכישרון ספרותי. גם דרשותיו ונאמר הרופאים יפה מבחינה ספרותית וסגנונם שוטף ונאה. זיכרונותיו נעימים גם לקריאה ומעניינים. מאמוריו הפובלציסטיים ורשימותיו הביקורתיות לעתים קרובות יש להם ערך ספרותי כשלעצמם. הדברים הראשונים שפרסם היו רשימות ביקורתיות. שימת עין, רשימת אלבת הכחים של כנסת הגדול הפי במאסף תלפיות בקיץ תרנד. אלבון ספרותינו, מאמר הגנה על ספרו של יעבץ, הוא מאמר נוסף בשם בינה במקרא החל משנת תרנ"ו, הוא נעשה סופר קבוע בהמליץ. הוא מפרסם בו מאמרים בכל שבוע, בשם שברי רעיונות בחתימת אבי יוסף על שם בנו, כשהיה עוד בחיים. אחר כך נתפרסמו המאמרים שלו בכותרת מחשבות רצוצות, והוא חתם להם בכינוי יהודי, ומאז לא פסק מעבודת הכתיבה. בחורף תרסו, זאת אומרת 1906, נוסד בוורשה עיתון הצופה. הרב ניסים בוים נעשה למשתתף קבוע בו, ופרסם בו רשימות. רשמי מסע ומאמרים בחתימת הכינוי כתבן נודד. פעם קרה שאחד מקרוביו שקיבל משרה של מגיע בעיתון הצופה חלב לא יכול להופיע בעבודתו. התנתב הרב ניסים בוים לעבוד במקומו בהגעה כדי שקרובו זה לא יפסיד את משרתו. היה זה מעשה חסד כשלעצמו, אבל הרב ניסים בוים מתבונן בהזדמנות זאת בעבודת העריכה של העיתון, ודבר זה הביא לו תועלת בעבודתו בעתיד כאשר נכנס למערכת הצפירה. הרב ניסים בוים שימש מזכיר מערכת הצפירה, ערך את החומר הנוגע לארץ ישראל ואת החלק הנוגע לרעי המדינה, ביקורת ספרים, ולעיתים קרובות היה כותב גם המאמרים הראשיים. נוסף על עבודתו במערכת, הטיל עליו הנהלת העיתון גם העריכתם של הספרים שהיו צריכים לצאת לאור על ידי הביבליותיקה, זאת אומרת ביבליוגרפיה, תבונה. בעריכתו יצאו לאור במהדורות שונות ספרים מחוכמת ישראל שכבר באותם ימים עזלו מן השוק. מחקרי יהדות, וכינור נעים לשדל, דרכי משנה לרב זכריה פרנקל, או זכריה פרנקל, תולדות ערך מילים של הרב שיר, ולא רק אורחו של עיתון הצפירה, למעשה עשה כל אשר היה ביכולתו לעשות ואף יותר מזה, כדי לקיים את העיתון בעיתות מצוקה להרבות את מספר קורא בזמנים כתיקונם. בייחוד הייתה מעמסה גדולה וכבדה בימי מלחמת העולם הראשונה, כשהיה עליו לדאוג גם לתשלום שכרם של עובדי העיתון. וסופריו. לאחר מלחמת העולם הראשונה, כשהעריכה הראשית עברה לידיים אחרות, צמצמה עבודתו בצפירה, והוא נעשה לעורך הקרוניקה בלבד. עם ייסודו של השבועון המזרחי, קיבל עצמו גם את עריכתו של שבועון זה של מפלגת המזרחי. ויחד עם זאת, המשיך בעבודתו בצפירה. הרב ניסנבוים היה בעל זיכרון נפלא, וכפי הנראה היה גם קל כתיבה. הרבה ממה שראה ומה שקרה איתו עלה על הכתב. ספר זכרונות שלו שהוא קרא לו בשם עלי חלדי הוא לא רק שם ספר חשוב לידיעת תולדות חייו, אלא גם עוצה יקר לידיעות קורת היהודים בארצות מזרח אירופה בדור האחרון, וידיעת תולדות התנועה הציונית בראשית צעדיה. גם חוקר תולדות הספרות העברית החדשה ימצא בזכרונותיו חומר מעניין ורשמים אישיים שהם בבחינת מקור. האישים שאותם הוא מזכיר בספר זכרונותיו הם מקור חוגי הציבור היהודי, רבנים, רבז, סופרים, משוררים, עסקנים, צעירים בני גילו שנתפרסמו, וגם סתם יהודים. פרק שכדאי לייחד אליו דיבור עם ראשי מסעיו בארץ ישראל בזמן הקיץ תפרי סמכי. רואי על הפרק זה המסתרע על פני 90 עמודים גדולים שיופיע כספר, מסע בארץ ישראל בשנת תפרי סמכי, ויהיה בו כדי לתרום הרבה לידיעת תולדות היישוב בארץ לפני 115 שנה. הוא עבר את הארץ לאורכה ולרוחבה, ממטולה ועד באר טוביה, המושבה הדרומית ביותר באותם הימים, ומן הים התיכון ועד לירדן. בא בדברים עם אנשים מחוגים שונים, שמע דעותיהם והשקפותיהם על ההווה ושאיפותיהם ותקוותיהם. מראה עיניו ומשמע אוזניו השלימו את ידיעותיו על הארץ שרכש לעצמו לפני כן מתוך קריאה ולימוד. הוא בא לארץ כאיש אשר שמו הולך לפניו, וכעסקן ציוני שחלק ויד לו במפעל בניין הארץ. בא וגם שליחות בידו לראות ולחקור אחר התפתחותו של היישוב החדש, ובשובו למסור דוח לשורחיו וגם להציע הצעות לתיקון הדברים הצריכים תיקון. מסיבות האלו בזכות אישיותו התייחסו אליו בכבוד כל אלה שנפגש עמם בארץ, רבנים והסקנים ציבוריים משכילים עיקרים ופועלים בני היישוב הישן וגם החדש. כולם כאחד פתחו לפניו את שערים מוסדותיהם ואת מפתח ספטותיהם. גם תיאוריו מנוף הארץ ומחיי יום יום הם מעניינים. הוא הניח לנו תמונה נאמנה מחיי הארץ בימים ההם על מוסדות החסד שלה. ישיבות, חדרים ובתי ספר, מוסדות כלכליים ויישובים חקלאיים. את הכל ראה בעינו הפקוחה ועלה על הכתב. הרב ניסנבוים ראה גמול מעשיו בחייו. גדולי ישראל בני דורו הכירו אותו ותייחסו אליו בכבוד. המון עם הריץ אותו ונמשך אחריו. אף בני הדור הצעירים היו שותים את דבריו בצמא, ורבים השיב מאבון בעיתות של מבוכה נפשית. תהייה וחיפוש דרכי העולם. כתביו נפוצים ברחבי העולם היהודי, ורבים המעיינים בהם ומדובבים את ספטותיו בקבר. נוסף על הכרחים הרבים שהופיעו בזמנים שנים, יצא לאור בשנת השח בירושלים כרך כתבים נרחבים לעיקות ממאמרי היסוד של הרב ניסנבוים בציונות וביהדות, בעריכת רב אליהו משה גינחובסקי, ישראל שפירה, מזכירו של לשעבר של הרב ניסנבוים בן משפחתו. הוציא לזכרו חובר, זה הרב גינחובסקי, וישראל שפירה הוציא לזכרו חוברת בשם הרב יצחק ניסנבוים השם ינקום דמו. מותו של הרב ניסנבוים מות קדושים שיבה הוד לדמותו הנעלה ואתר אותו בזוהר עליונים. ואלה דברים שכותב ישראל שפירה. הרב ניסנבוים נשאר עם משפחתו בגיטו ורשה עד לאחר השמדת הגטו הגדול. הוא הוצא להורג בסוף חודש אב תשנ"ג בערך על ידי ראש משטרת הגיטו המומר שרנסקי ימח שמו. וכך מוסר ברשימה מיום 20 באוגוסט 1943 המשורר יצחק קצנלסון השם ינקום דמו שישב בגיטו ורשה ורשם את המאורות בפנקס על הגירוש. את רבי יצחק ניסנבוים רב ולאומי בתוכנו המשומד והבוגד המאוס ראש השוטרים הוריד את זקן הציונים את הרב הגדול אוהב עמו הצדיק אל הגרמנים והמיתו. יהי זכרו של הרב הגדול רב יצחק ניסנבוים ברוך והשם ינקום דמו. שלום שלום.